אז נותנים קצת רקע. אני גדלתי בירושלים, נגיד, מגיל 12, למדתי בתיכון של יד האוניברסיטה, אם זה אומר לכם משהו. תיכון אולטרה חילוני שמאלני כזה, היי סוסייטי בירושלים. מה זה? גרתי ברמות. טוב, צבא, 4.5 שנים, אחרי זה סיבובים בעולם של איזה שנתיים. במקור היה תכנון לשלושה חודשים שהפכו לשנתיים בעצם, כשבתוכם משהו כמו חצי שנה בהודו, ואני יודע, בין חצי שנה לשנה ביפן, כבר לא זוכר, עוד קצת באירופה. שתוך כדי הסיבובים התעסקתי במוזיקה, התעסקתי קצת באומנויות לחימה, התעסקתי כל מיני, אבל באיזשהו שלב פגשתי את המדיטציה שנקראת ויפאסנה. שמעתם על זה פעם? זה סוג של מדיטציה בודיסטית, שלא ידעתי שזה בודיסטית, ידעתי שזה מדיטציה, אבל... ונכנסתי איכשהו לעשרה ימים כאלה של מדיטציה בהודו, שהיה לי מאוד משמעותי, ומשם איכשהו התחלתי להתגלגל לתוך העולם של המדיטציות. בסוף זה הוביל אותי גם לעולם של הזן בודהיזם. בודהיזם זה בעצם משהו בין תפיסת עולם, שיטה רוחנית, לבין דת. זה לא בדיוק דת, כי אין שם אלוהים בצורה מובהקת. בעצם זה מה? בעצם זה, אני יודע, טוב, תקראו, יש אינטרנט, תקראו מה זה בודהיזם. אז זן בודהיזם זה איזה ענף בתוך הבודהיזם, שכשגרתי בטוקיו איזה זמן בשביל לעשות קצת כסף, עבדתי בפאב אירי בטוקיו איזה חצי שנה. כן? ובאותו זמן גרתי במרכז בודיסטי כזה, שהוא מקום שאתה בא, אתה מקבל מקום לינה ואוכל וזה, ואתה מתחייב לעשות פעמיים ביום מדיטציה. זה המקביל לשחרית וערבית, אני יודע. מתחייב לשחרית וערבית, יש שם אולם מדיטציה במקום הזה, גרים שם אנשים. ואז באיזשהו שלב זה לא הספיק לי, רציתי לעשות עוד פעם כזה שבוע אינטנסיבי, והבנתי שיש איזה מנזר שאפשר לבוא לעשות שם עוד פעם שבוע אינטנסיבי בכפר. בתכנון שלי היה לצאת לטיול טרמפים בדרום יפן אחרי השבוע במנזר, והגעתי למנזר, ואז פגשתי מורה עוצמתי כזה מיוחד, וזה, זרקתי את התוכניות שלי לטיול טרמפים, והחלטתי להישאר שם עד שלא יהיה לי מה לעשות שם יותר. ואז שם בעצם גרתי במנזר, זה באיזה מקום כפרי כזה ביפן, כבר לא זוכר את השם, כמה חודשים, שהלוז בערך זה 5 פעמים ביום מדיטציה, עבודה בשדה, קצת תפילות שלהם כאלה. זהו, פחות או יותר מה שעושים כל היום. כששבוע ראשון בכל חודש זה בעצם מדיטציה כל היום. כן. התחלתי עם חבר, אחרי זה החלטנו להתפצל, ומשם המשכתי. מה זה לבד? כל פעם הייתי מצטוות. הייתה תקופה שהיה לי, עשיתי מסע אופנוע כזה עם חבר אוסטרי, אחרי זה היה תקופה עם מישהו נורווגי, אחרי זה הייתה תקופה עם, תקופה שקנינו גמל, אז היינו שם 6 אנשים עם גמל ועגלה מכמה ארצות. זה היה אחד הולנדי, אחד זה. מה? לא הבנתי. אז בגיל, השתחררתי בגיל 23, משהו כזה, וזה היה מגיל 23 עד גיל 25. יש גם אנשים שהם לחוצים חתונה וזה לא עוזר להם. אז בינתיים ש... זהו, ובאיזשהו שלב, אז במנזר ככה, תרגול של מדיטציות, ואז באיזשהו שלב במנזר הקדוש ברוך הוא התחיל לשלוח לי חיצים לכיוון השורשים היהודיים שלי. זה היה טוויסט בעלילה. האמת שלא חשבתי בכלל שזה יגיע לזה, כי כאילו עסקתי ברוחניות, והדתיים זה פרימיטיבים כאלה מיושנים עם סיפור על איזה אלוהים עם זקן, זה לא קשור לרוחניות, זה לא יודע מה זה, אבל ככה לא, ממש לא דמיינתי איכשהו שמה שאני עושה במזרח קשור לסיפור היהודי, על אף שהיה לי סבא שהיה רב מאוד גדול, ונפגשנו איתו, היינו אצלו חגים, אבל אף פעם לא יצא לנו ללמוד יחד. אבא שלי חזר בשאלה, אמא שלי באה ממילא ממשפחה מתבוללת, אז בבית לא היה אפילו לא קידוש ולא כיפור ולא כלום. ואז חזרתי לארץ במחשבה שאוקיי, נוצר לי הקשר לסיפור היהודי, אבל אני עדיין רוצה ללמוד אצל המורה שלי ביפן. הקדוש ברוך הוא עשה לי איתותים. ואז איפה הייתי? כן, הגעתי לארץ במחשבה, בתכנון לחזור ליפן. עוד בדרך עברתי באיזה בית חבד, הוא נתן לי ספר טניה, ואז התחלתי, אם אני זוכר נכון את הסדר, להכיר את התורות של סבא שלי, אבל עדיין במחשבה, בסדר, יש לי מורה ביפן, בעצם לכאורה אז חשבתי כולם מדברים על אותו דבר פחות או יותר, רק בסגנונות שונים, זה בסגנון יהודי, זה בסגנון, אבל מדברים כולם על אותו דבר, שהכל אחד, ושיש אחדות, ושזה רק היהודים, יש להם איזה רעיון מוזר שנקרא מצוות, שבוא נגיד אם הבודיסטים גם מדברים שהכל אחד, אבל החיים שלהם יותר פשוטים, אין להם מצוות. לא יודע אם הם יותר פשוטים, אבל לכאורה. בסדר, אז חשבתי לחזור ללמוד אצל המורה הבודיסטי שלי, היה לי ויזה לחצי שנה, וגם כן בתוכנית כרטיס כיוון אחד, היה איזה שלב בטיול שחזרתי לארץ, ארזתי את כל החפצים שלי, מכרתי את כל מה שהיה לי, והודעתי שאני נוסע כרטיס כיוון אחד, לא יודע מתי אני אחזור. היו שלבים שלא הייתי בטוח שאני אחזור לארץ, ולא הייתי בטוח, ובטח שלא הגדרתי את עצמי על בסיס זהות יהודית, זה בטח לא. זאת אומרת, בסדר, אמא שלי, נולדתי לאמא יהודיה, זה בערך, אבל כשהיו שואלים אותי בפאב מה אני, אז אמרתי שאני יותר בודיסט מיהודי, ככה אז. ואז, אבל הקדוש ברוך הוא לא עשה לי את החיים כאלה קלים, ואז לאט לאט התחלתי להבין שנגמר, חזרתי ליפן, ואחרי שבוע הבנתי שזהו זה, נסגר הבסטה, לקח לי עוד איזה שבועיים לחזור חזר על הארץ, ולהתחיל ללמוד את התורות של סבא שלי, ואז גיליתי שיש לו אוסף של, יש איזה תלמיד, שעשה אוסף של 2,000 קלטות של שיעורים של סבא שלי לאורך כמה עשרות שנים. התחלתי לשמוע אותו וללמוד עם קצת קרובי משפחה גם, ולכתוב את הדברים, לתרגם את המאמרים של סבא שלי גם מצרפתית לעברית, והיה איזה שנתיים שלוש שהתמסרתי קצת לקחת את הקלטות האלה ולהעביר אותם ל-MP3 ולכתוב ולתרגם, יש איזה ספר שלו שתרגמתי. מה? מצרפתית, הוא גם דיבר בעברית, הוא גם מצרפתית, במקור הוא מאלג'יר בכלל. ואז הלכתי ללמוד חינוך, ולמדתי תורה כמה שיכולתי, ובאיזשהו שלב התחלתי ללמד במכינה קדם צבאית. התחתנתי בערך שנה בתוך התהליכי התשובה. כשהתחתנתי עם מישהי שהיא הייתה בדיוק בנתיב ההפוך, אני הייתי פול גז לתוך התורה, היא הייתה פול גז בדרך החוצה. זה הפך את החיים שלנו למעניינים. איפה הייתי עכשיו? כן, אז זהו. ואז התחלתי ללמד במכינה קדם צבאית בחמדת, וזה הביא אותנו לעבור לרותם, שזה בבקעת הירדן, שזה יישוב דתי, חילוני, קהילתי, אקולוגי, מעורב, לא יודע, מאוד כמה, יש איזה כמה הגדרות. שם חיינו 4 שנים, עד שנגמר לנו הסיפור, ועברנו לפרדס חנה, לפני 4-5 שנים, ואז התחלתי את הקריירה יותר עצמאית שלי, וללמד יותר מבוגרים מאשר חבר'ה צעירים, שעד אז זה היה בייחוד צעירים, וברגע שעזבתי את חמדת, התחלתי ללמד אנשים, המוצא גילאים של מי שאני מלמד הפך להיות יותר בכיוון ה-40 ומעלה, היה לנו כל מיני הרפתקאות. עכשיו, מה זה קשור לתורה שאנחנו לומדים פה? א', אני סניתי סיפורי תשובה, אז תמיד הצבן אותי. שאלי אותה. לא נכנסת באיזה קופסה ברורה, אבל אנחנו לומדים הרבה ביחד.
שאלה דתיה? היא לא נכנסת לקופסה.
זה לא, היא כן, היא לא, תלוי את מי את שואלת. היא מאוד דוסית בדברים מסוימים, והיא מאוד לא בדברים אחרים. לא. כן, איך זה קשור לסיפור שלה? א', לא אהבתי סיפורי תשובה. זה תמיד הרגיז אותי מכמה סיבות. אחת מהם זה היה שבדרך כלל אנשים הרבה יותר התעניינו לשמוע מה עשיתי לפני התשובה. למה? כי יש כמה סיבות. אחד, אני פעם הייתי שואל את החבר'ה, מי רוצה להתחתן לצאת עם חילונית ולהתחתן עם דתייה? אז חצי הצביעו, עוד רבע לא עזו להצביע, אבל חשבו ככה, ואולי היה רבע שלו. ובאותה מקבילה, הם רצו, באמת באיזשהו מקום, הם רצו לשמוע ממני, שאולי כדאי לעשות כמוני, זה יותר מגניב. למה במרכאות, כן, להידפק דתי מראש? כמו שהרב מנחם פרומן היה אומר, להיות דתי זה כמו מסמר בלי ראש. תקעו אותך פה ועכשיו אכלת אותה. אז הם רצו לשמוע ממני למה שהם לא יעשו כמוני, זה הרי יותר מגניב. בוא נחיה, נטעם את החיים. נעשה סיבובים בעולם. ואחר כך, כאילו, אנחנו יודעים שזה, נגיד רובם חשבו שזה אמיתי להיות דתי ושהתורה היא אמיתית. אבל זה קצת מבאס, אי אפשר ליהנות כמו החילונים. ולעשות מה שרוצים. אז תן לנו איזה אישור כזה, שאפשר ליהנות מהחיים, או לפחות תספר לנו על החוויות המגניבות שלך מחוץ לתורה, שנהנה יחד איתך, ואחרי זה נתבאס שנגזר עלינו להיות דתיים, ואנחנו כבר יודעים, אז אנחנו כבר מפחדים מהעולם הבא, וזה. אני אומר את זה קצת בציניות, אבל בהרבה מובנים זה נכון. הבעיה שלא הייתה לי תשובה. לא הייתה לי תשובה טובה, כי קצת הסכמתי איתה. וזה לא עשה לי שקט. זה הטריד אותי קצת. אני תכף ארחיב על זה, מה בדיוק הטריד אותי. אבל, כן, אבל אתם מבינים את העניין הזה שבסיפורי תשובה, החלק שאחרי התשובה הוא פחות מעניין, פחות מגניב. אז זה ברור, כאילו, זה מאוד לא ברור. כי היינו רוצים לחשוב שהתורה זה העושר והשמחה עליהם, ולא לפני. אתה צריך, אבל באמת, בחוויה של הרבה אנשים, זה לא ככה. המגניבות זה בחוץ, האמת זה בפנים. תבין? ליהנות זה בחוץ. אמת וקדושה וזה, זה בפנים. אבל זה לא הנאה, זה לא שמחה, שזה קצת הפך ממה שאני מנסה להגיד לכם פה. אבל זה החוויה של אנשים. אם אני רוצה ליהנות, אני צריך לשכוח מהתורה. זה בעצם. אצל בנים ודאי זה הרבה יותר בולט, גם אצל נשים, אבל אצל בנים זה ממש בוער, שהם בטח הנושא של בנים בנות, אז זה ממש הם מרגישים שהם מפסידים את החיים, והם מתוסבכים עם עצמם. אבל אני חושב שלכולנו יש את האלמנט הזה של האם לא היה נחמד, אם הייתי יכול לעשות מה שאני רוצה בשבת, וכן, כן, אני יודע שזה נכון, אבל הנה, נכון, אמרתי, נסו לחול חלק מה... זה אמרו, וואי, זה כיף לך, יכולת כאילו לעשות ככה. אז, אבל מה שגיליתי, ועכשיו, לכאורה אמרתי, בסדר, נגיד שעברתי את הסיבוב החילוני ואז נהייתי דתי, אבל עכשיו זה מבחירה. כי כל הזמן הטריד אותי איך אני מאפשר לעצמי ולילדים שלי, ובין היתר לתלמידים במכינה, להרגיש שהם בחרו ביהדות שלהם. עכשיו, אני, מכיוון שאני עברתי סיבוב, שאני לא הגדרתי את עצמי כיהודי, ואז בחרתי, אז אני מרגיש יותר חופשי. ומי שמרגיש שהוא לא יכול לבחור, אין ברירה, נכון? You can run, but you cannot hide. הקדוש ברוך הוא ירדוף אותך לגיהנום ובחזרה, אז אתה לא באמת בוחר. אתה יודע, כאילו בסדר, בחרתי, אבל אם לא ירביצו לי, נכון? יש גיהנום, יש חזזה, יש שכר ועונש, אז אני באמת אף פעם לא יכול לבחור. תמיד אני קצת כפוי כזה בפנים, ולא הרגשתי שעד הסוף בחרתי. וכל הזמן ניסיתי לחשוב איך אני נותן את החוויה הזאת לתלמידי המכינה שהם יכולים לבחור בחיים שלהם, לבחור איך אפשר לבחור להיות יהודי גם אם לא עשית את הסיבוב של טוב אז טעמתי מכל החיים, ראיתי שהחיים בזבל והתורה זה האמת. אתם מבינים מה אני אומר? שאתה לא צריך לעשות את הסיבוב להרגיש שתראה איך ניסיתי וסבלתי ואז הבנתי שהכי טוב זה זה. והדבר השני שקרה זה שעם הזמן ראיתי שגם בשבילי זה לא עובד. היית חושב שבן אדם שבחר בגיל בוגר בחיי התורה מתוך גילוי פנימי וחוויות רוחניות והבנה שזה זה, אז הוא תמיד ירגיש שהוא בוחר והוא משוחרר והוא במקום הנכון, וזה לא נכון. לאט לאט, אחרי שעבר הבום הראשון של התשובה, משהו התחיל להיאטם ולהתכווץ, וגילה לי שגם בעל תשובה בסוף יהיה כמו אלה שגדלו עם זה, שבאיזשהו שלב הוא יתחיל להרגיש שהוא כפוי, שהוא לא בדיוק חופשי, שהוא מפסיד דברים בחוץ. זה מה שגיליתי על עצמי, שזה קורה. ואיך אני ידעתי? היה פעם אחת שהיה תלמיד שלי, תלמידים הם חריפים, אז עמדנו בתחנת דלק בסוף איזה טיול במכינה, והיה שם מקום כזה שמוכרים את האוכל התאילנדי. אז היה שם תמנונים מיובשים כאלה או משהו. סתם עמדתי והסתכלתי על זה, על האזור הזה של הדגים המיובשים. ואז התלמיד הסתכל עליי ככה ואומר לי, מה? מתגעגע? כאילו הוא בדק אותי. אבל באיזשהו מקום היה דברים בחיי שלפני התשובה שבאמת התגעגעתי אליהם. הבנתי שאני במקום האמיתי וזה, אבל קצת קצת בפנים, ובחלקים לא ממש קצת, הרגשתי שהשארתי דברים בחוץ שלעולם לא יהיו לי. להרגיש חופשי כמו שהרגשתי חודש וחצי על החוף בהודו, אני לעולם לא ארגיש. להרגיש מפגש אנושי פשוט כמו שהרגשתי עם אנשים ביפן או עם אנשים בנפאל, זה אני כבר לעולם לא ארגיש. ועוד כל מיני דברים שכאילו זהו זה, ברגע שנהייתי דתי כבר זה לעולם לא יהיה מנת חלקי. אולי זה טוב לוותר על זה, אולי יש הרבה דברים טובים בתורה, אבל חופש כזה וחוויות כאלה ושחרור כזה לא יהיה. עושר פשוט כמו שהיה לי כשלא היה לי דאגות וחובות מוסריות ומצוות על הראש וקדושה על הראש, זה הלך. שבת שאני פשוט מסתובב לי על החוף ולא דואג מכלום ולא לחוץ להגיע לאיזה שעה בתפילה ואחרי זה חוזר ואז צריך לנהל שטוף כלים ואחרי זה צריך לזה ולה... יש, אני אכיר לך כמה חבר'ה בפרדס חנה ואת תראי שחלקם קצת לא יודע, בסדר, אני חכי, את הולכת כבר לתשובה, את הולכת כבר לתשובה, נכון, יש שלב כזה של הכסף, אבל זה לא רק השלב של הכסף, כי אם יש לי חברים, בסדר, יש לי עדיין חברים חילונים, והוא קם בשבת בבוקר, הוא יכול פשוט לשבת, לשחק עם הילדים שלו, וללכת לטיול בשדות, ואתה, אני עוד רגע עובר זמן קריאת שמע, ועובר זמן תפילה, ועכשיו יש לך כל מיני מחויבויות, אתה נכנס לאיזה בוטקה עם נאונים, וכתוב שם י' כ' ו' כ' בנאונים מלפני 30 שנה, ואתה לא יכול סתם ללכת לך בשדות, יש לך גם עירוב, ויש לך זה, ואסור לך... אז בסדר, אז תפסיק. זה מבאס. אז זהו, אז אני לא יכולתי להסתפק בזה, וזה קשור לעוד כמה דברים, ואיכשהו התגלגלתי ללימודי ימימה. שהלימודי ימימה התחילו לעזור לי לברר איך אני חוזר להרגיש תחושת חופש על חיי, גם כאבא כבר, וגם בתוך החיים, וגם כדתי, וגם כזה, איך אני חוזר להחזיר לי את תחושת החופש שהייתה לי באיזה תקופת הזוהר, כאילו תרום התשובה. בסדר? איך אני עושה את זה? כמו שאתם אומרים, איך עושים את זה דרך קבע, להיות יצור חופשי, ושאתה לא תחווה שהתורה קובלת לך את החופש וגונבת ממך משהו. עכשיו, אני הלכתי לשם בגלל ההורות, בגלל הילדים יותר, אבל לאט לאט זה גם דרך הימים הזה פתח לי איזה אופק איך להתחיל להרגיש ככה גם בתוך התורה. ואז זה לקח אותי באמת לשלב ב' ג' ד' בתשובה של איך להפוך את התורה למה שאני מנסה להגיד לכם היום, שזה תורות שלא הייתי מדבר אותן בצורה הזאת כשלימדתי במכינה לפני כמה שנים. זה משהו של הכמה שנים האחרונות של הטוויץ' הזה לתורה יותר עם אהבה, יותר חופשית, יותר שמחה, יותר משוחררת ויותר קרובה לשם. לא שזה פשרה כזאת שאני בשביל להיות חופשי ומאושר אני צריך להיות פחות תורני, שזה קצת מה שעלה בשאלה, זה לכאורה, אם אני רוצה להרגיש ככה, אני צריך להיות פחות דוס, כי מי שיותר דוס הוא פחות חופשי בעצם. לא, אני לא מדבר איתכם בנאומים היפים של אל תקרי חרות אל החירות, אלא בחוויה הממשית, כמו שאתם אומרות לפעמים בשיעורים, לעשות מה שבא לך, אז אני אגיד לך מה בא לי, זה לא תמיד בדיוק מה שכתוב בתורה, נכון? טוב, הצבתי אתכם מספיק? כן? כי באמת יש צד שבה מה שאני מדבר היום הוא המשך ההתפתחות של מה שאני לומד כבר 12 שנה או משהו כזה, ויש צדדים שהם קומה נוספת שלא הייתה לי לפני כמה שנים. זה בסדר, זה התבשלות. היום אני את אותם מדרשים שלמדתי לפני 10 שנים קורא אותם קצת אחרת ממה ש... טוב, אז זה היה בעצם התקציר של... אז מה הסיפור? הסיפור שחיפשתי, ואני חושב שאני יותר היום מוצא, אני חושב שיותר מצאתי כלים, איך אפשר בעצם שהתורה משרתת את החוף, את החופש וגורמת אליו ולא מונעת אותו בשם האמת והקדושה. זאת אומרת, הסתירה, אחת הסתירות הפנימיות שלי היו, טוב, יש אמת, יש קדושה, יש זה, אבל זה לא קשור באמת לחופש. חופש זה על חוף הים חודש וחצי. בחוויה הפשוטה. והיום אני חושב אחרת. אני חושב שבעצם כל בן אדם באיזשהו שלב, מרגע לידתו זה בטח, אבל בשלבים מסוימים בחיים זה נהיה יותר בולט, שהוא מתחיל להרגיש באופן מאוד ברור כמה הוא לא חופשי. ולכן שאלתי אתכם כמה פעמים בשיעורים, מתי ביום שלך אתה עושה מה שאתה רוצה? ורוב האנשים, בין אם הם חילונים, בין אם הם דתיים, הרבה מהם לא. באחוזים מאוד קטנים, הם חיים כמו שהם רוצים, במשך היום מדברים מה שהם רוצים, עושים מה שהם רוצים, אחוזים מאוד מעטים. והתורה בדיוק באה לתת את המענה על זה, אם אתה יודע ללמוד את התורה נכון, באופן כזה, שהיא תשחרר אותך ולא תגרום לך ליותר שיעבוד ולפחות חופש. כי אם יוצא בסוף שאתה קם בתפילה בבוקר ואתה בלחץ להספיק כל מיני דברים ואתה מרגיש כבול, אז התורה עשתה את הפך מה שהיא רצתה להציע לך. היא רצתה להציע לך חופש ועונג ושמחה ושחרור, ובמקום זה היא גרמה לך להיות כבול, מקובץ ומפוחד ומקנה באלה שנהנים בחוץ. אז להתחיל להאמין שהתורה היא יכולה לעשות אותי חופשי, ושאני צריך להתחיל לשאול את עצמי איך זה קורה. זאת לא להלל את המקום הזה שבו בואו ניקח לדוגמה שאלה שלכם שאלת, בסדר? ניכנס לתוך השאלות הפרקטיות שלכם. נגיד שאלתם על סוגיית הרצון, אמרתי, תעשי מה שאתה רוצה, וזה לא רצון ותאווה לכאורה, והאם אפשר להגיד, תעשה מה שאתה רוצה, גם למישהו לא באופן כללי רוצה לעבוד את השם, והרצון והאמת, זאת עד שאלת את זה, נכון, רגע, מה עם רצונות שלי שהתורה לא אומרת, כן? משהו כזה. אז מה הקשר, אתם שאלתם, מה הקשר בינינו, בין לעשות מה שאתה רוצה לבין לחיות חיי תורה, בסדר? אז מה שחסר לכם בשביל לדעתי להבין את זה, זה להכיר את עצמנו יותר טוב מבפנים ולגלות שיש בתוכנו לפחות שניים ולא אחד. מי זה, נכון, אמרנו תהי את, ואז את אומרת, רגע, אבל אני מה זה אני? אני זה אני רוצה לעשות שטויות, או אני רוצה, או אני מעצבנת, או אני קנטרנית, או אני לא יודע מה. מה זה תהי את? אז כדי להצליח להיות אתה, אתה צריך להתחיל להקשיב פנימה מה יש בתוכך, ולגלות שאתה לפחות שניים. לפחות יש בתוכך שני דברים. כשאתה אומר תהיה אתה, למה, מאיפה באה הסתירה הזאת שאני אומר לכם תהיו אתם, אז אתם אומרות מה זה תהיה אני? אני זה מעצבן, רוצה לצאת למועדונים, לא יודע כל אחת מה שהיא שאלה, בסדר? איפה האם המועדונים? שאלת המועדונים. אנחנו לא מכירים את עצמנו ולא מזהים, מה כל כך מבלבל? מבלבל שאני לא מבחינה בתוכי בין לפחות שתי דמויות שקיימות בתוכי, ואני צריכה להכריע אם אני יותר מזדהה. אנחנו מבינים שאני זה דבר אחד, ואז כשאתה אומר תהיה אתה, אז אני רוצה לשרוף את העולם, אני מקנה, אני רוצה להגיד לו דברים רעים, אני לא יודע מי זה אני הזה. אז מי שמתחיל להקשיב לעצמו, וכל הבסיס של התורה שאני מדבר פה, הבסיס שלה זה קשב פנימי. קשב פנימי זאת אומרת להתחיל לשים לב רגע, תכף אני מגיע לזה. לשים לב מה קורה בתוכי, ולדעת מה קורה בתוכי, ואז להתחיל לראות שיש בתוכי בהרבה מקרים שני צדדים לפחות. יש בתוכי צד אחד שמוכן לשרוף את הזולת, שלא רואה אף אחד ממטר, ושרוצה לשכוח מהצרות ולא יודע מה. ויש בתוכי עוד משהו שהוא גם אני, אבל הוא בדרך כלל אנחנו מזהים אותו כפחות אנחנו. יש בתוכי עוד צד שהוא נשמה קדושה ונפלאה. עכשיו, מה שאנחנו רוצים בלימוד הזה זה שזה לא יהיה רעיון, שאת תפגשי את זה. בסדר, קראתי בספרים שיש בתוכי נשמה קדושה, אבל כשאני מכירה את עצמי ומסתכל על עצמי מה אני רואה, רק בן אדם קטן וקטנוני, כמעט. פלוס כמה נקודות טובות לא מאוד מרשימות. ואז כל הדיבורים על זה שיש בתוכי נשמה קדושה ונפלאה, זה רעיונות יפים, אבל זה סותר את החוויה הבסיסית שלי על עצמי, שאין בי כל כך טוב, ושאם יש בו טוב אז הוא אינטרסנטי, ושאם יש בי טוב אז הוא נעלם אחרי 10 דקות, ושיש בתוכי הרבה רע. אז מה שאנחנו צריכים כדי להפוך את זה לחוויה יותר אמיתית, כל מה שכתוב בספרים על הנשמה הקדושה שבתוכי, זה להתחיל להקשיב פנימה ולעשות סדר, ולהפריד בין חלקים שונים בתוכי ששניהם פה. ויש בתוכי גם...
שניהם פה?
כן. אז זה...
אתה רוצה לראות שהבאדם הוא לא טוב, פרה או הקליפות.
מה זה?
כאילו יש
אחרים
כאילו שאומרים
שהבן אדם
כל כולו טוב,
הרע
הוא
הכי
טוב.
וכשאת מסתכלת בפנים, את רואה כל כולך טוב?
לא, אבל...
אז זה מה שאני אומר, אנחנו רוצים שנקשר בין הדיבורים האלה למה שקורה בתוכנו, וכשאני מסתכל פנימה, אני רואה לכל הפחות שיש בתוכי גם וגם. עכשיו מתחילה השאלה, למי אני קוראת אני, ולמי אני קוראת קליפות. אנחנו, למרות מה שכתוב בספרים, בדרך כלל את הרע אנחנו מזהים שזאת אני, ואת הטוב אנחנו אומרים זה בטעות. אנחנו מזהים את עצמנו שאנחנו זה השטויות שלנו, והטוב זה קליפות. מה שאנחנו רוצים עכשיו להתחיל לעשות, זה לחזור לעשות סדר פנימי, וכל מה שטוב בתוכי לזהות אותו כאני, וכל מה שרע בתוכי לזהות אותו כקליפות. יש בך שניים, אבל הם לא שווי ערך. זה מתחיל מלזהות ש... מה זה? זה עוזר, כי אז לאט לאט את מתחילה לזהות, נגיד, את רצית לעשות טובה לחברה, ואז למחרת כעסת עליה ורצית לשרוף לה את הספרים. אז שניהם היה פה, נכון? למה אני מרגישה גרועה אחרי זה, או למה אני מרגישה בלבול ברצונות? כי יש בתוכי שניים, אבל אני לא יודעת... מי הוא יותר אני, ואיך, ומה לעשות עם ההבנה המוזרה הזאת שאתמול כל כך אהבתי אותה ועכשיו אני רוצה לשרוף אותה. אני לא יודעת מה לעשות עם זה. אז הכלים שלנו של הלימוד בנפש הם להתחיל לאפשר להבין שהרצון שאני רציתי לעשות טובה לחברה שלי זה עיקר מה שרציתי, וכשאחרי זה רציתי לשרוף אותה זה חיצוני אליי. זה חיצוני אליי, וזאת לא אני, זה בסך הכל נפלתי מכל מיני פחדים וכל מיני זה למקום הזה, אבל זה לא, זאת לא אני.
שאת...
שמה?
אה,
עכשיו, מה ש... בהתלבטות, שקוראים בתוכי כל מיני רצונות, בסדר? אז אני צריכה, דבר ראשון, להתחיל להבחין, מה שנקרא בימים הבין מהות למיותר, או נתרגם את זה בלשון אחרת, בין החלקים שבתוכי שהם בעד עצמי, והחלקים בתוכי שהם נגד עצמי. עכשיו, הבעיה בחטאים או בעיוותים, זה לא שהם לא יפים, זה שהם מזיקים לי, ועושים אותי עצובה ומסוכסכת עם עצמי ומרגישה גרוע. להסיט את המוקד. זה נכון שלקנה במישהו אחר, או לרצות לקחת לו את המקום, זה לא בסדר. אבל עוד לפני שזה לא בסדר, הבעיה היא שאין לי מקום. זה פשוט הרגשה נורא לא נעימה. לרצות לחיות את החיים של מישהו אחר, זה פשוט לא נעים. עכשיו, ברגע שאני מפסיקה לרצות את החיים של מישהו אחר, נהיה לי נעים בחיים. אז אני צריכה להתחיל להבחין בין החלקים שבתוכי, יצר הטוב נקרא לו הכוחות שבתוכי שהם בעד עצמי, ויצר הרע זה הכוחות שבתוכי שהם נגד עצמי והם תוקפים אותי. אז עכשיו נניח שיש לי התלבטות, ויש בתוכי כל מיני רצונות, אז אני צריכה להתחיל לשאול את עצמי, איזה רצון פה חבר שלי? איזה רצון פה אוהב אותי? ואיזה רצון הוא נגדי, והוא תוקפני, והוא לא אוהב אותי? למשל, עשית משהו ביום, יש כוח בתוכך שאומרת, וואו, זה היה, מה זה אחלה, כל הכבוד לך, ויש כוח שאומר לך, בוא נע, את כזאת היא אפס, את כזאת סתם עושה הצגות, את תמיד כזאת היא מעצבנת. עכשיו, איך אני יודעת מי אמת? אז אני צריכה לשאול את עצמי, האם הקול הזה נשמע כמו חבר שלי? האם הוא אוהב אותי? וברגע שיש קול בתוכי שיורד עליי ואומר עליי דברים לא יפים, והוא לא נשמע כמו חבר שלי, אז את הקול הזה, זה אני קוראת לו יצר הרע, אני לא קוראת לו אמת. כי האמת היא שאני נפלא, כי האמת היא שאני נשמה קדושה, ואני רוצה דברים טובים, אני לא רוצה להזיק לאף אחד. זה תסביריית. אבל עוד פעם, איזה עובדות? יש כל מיני עובדות. יש עובדה שהיא גם נכונה, שאתמול רציתי לעשות מסיבת יום הולדת לחברה שלי ואני מלאה אהבה וחושבת עליה. ויש עובדה שהכל התפשל ועשיתי שטויות ובסוף כעסתי עליה. זה גם עובדה. השאלה, איזה עובדה נתפסת בעיניי כעיקר ואיזה עובדה נתפסת בעיניי כתפל? אנחנו התחנכנו להבין שהפשלות שלי הם עיקר והטוב שלי הוא תפל. עכשיו, אם אני אתחיל לאט לאט להקשיב פנימה, אני אגלה שיש בתוכי הרבה יותר טוב ממה שאני רואה בתור התחלה. מה שקורה זה שהאור הוא גנוז, אנחנו מתקרבים לחנוכה, יש בתוכי אור גנוז שהוא נמצא בתוכי, ואני אפילו לא יודעת ממנו, כי יש הצעקות של השטויות שלי גוברות על הטוב שנמצא בתוכי. תכף נראה, אולי ניתן לזה תשובה. בסדר, אתם שאלתם, נו, אז איך מסכימים לזה? יש פה כמה שאמרו, אני מבינה את זה בשכל, אבל אני גם לא יודעת בדיוק איך עושים את זה, איך מקבלים את עצמי, איך זה. זה עבודה. אם אתם רוצים להבין מה זה עבודת השם, ללמוד לקבל את עצמי, זה עבודת השם שדורשת עמל. להמשיך לרדת על עצמי ולרדוף את עצמי ולסבול כל החיים, זה לא דורש עמל, אבל זה מביא הרבה סבל. לתת לעצמי יש מה שקראת, אני חושב, העניין הזה של קושי. הקושי, רוב הקושי שלנו ביום נובע מזה שאנחנו מזיקים לעצמנו. אנחנו התרגלנו, ולא באשמתנו. לא באשמתנו. יש בתוכנו כוח בנפש שגורם לנו להיות רעים לעצמנו ולפגוע בעצמנו ולשים את עצמנו במקומות לא טובים ולהסתובב עם אנשים שלא מיטיבים איתנו ולבחור החלטות שלא נעימות לנו ולהזיק לעצמנו. ואנחנו קוראים לזה קושי ועמל הכרחי. זה לא קושי ועמל הכרחי. מה שקשה באמת ודורש עמל זה להתרגל להיות טובים לעצמנו. יש בנו כוח שנלחם בנו וגורם לנו להזיק לעצמנו בכל מיני צורות, אנחנו צריכים להתחיל לזהות אותו, והעמל שלנו זה לא להקשיב לו. ואת אומרת, מה, אבל הוא כזה אמיתי. העמל שלנו זה להגיד לו, תשתוק, אתה נגדי ולא בעדי, ואני הולכת לשם. אבל ההרגל הרגיל שלנו הרבה פעמים, זה למשל, שיש איזו החלטה שאת יודעת שהיא תהיה גרועה בשבילך, ואת עושה אותה בכל זאת. למה את עושה אותה בכל זאת? בגלל הכוח הזה בתוכנו שמזיק לנו. יש לנו הרגלים להיות נגד עצמנו. רבי נחמן קורא לזה כסילות השכל. הרגל מטופש לדפוק לעצמנו פטיש על הראש. עכשיו, מה הבעיה? שהפטיש הזה הוא אפילו, אם הכוח הזה היה בא ואומר לך, בוא ניתן לך פטיש על הראש כי אני שונא אותך, אז היית ישר מזהה אותו. אז הוא מלביש את עצמו בסיפור קדוש. הוא בונה תיאוריה למה זה מאוד קדוש ורוחני ועבודת השם לתת לך פטיש בראש. ואז זאת אומרת, אם זה חלק מעבודת השם, אז כנראה זה נצרח. או אם זה קדוש, אז זה נצרח. או אם זה יקדם אותי. הוא אומר לך, בואי נתקדם. את רוצה להתקדם? יופי, קבלי את הפטיש הזה על הראש ונתקדם.
יש דרך כנה זו חשבון נפש?
ודאי. ודאי, אבל הפטיש הזה, זה בדיוק החשבון נפש שאנחנו צריכים לעשות. למה אני מקשיבה לקולות בתוכי ולקולות מחוץ לי, שאומרים לי שאני צריכה לחטוף פטישים על הראש? זה החשבון נפש שאנחנו צריכים לעשות. למה אני מסכימה להקשיב לקולות שפועלים נגד עצמי? הבעיה, כל עוד אני חושבת שהכוח הזה שפועל נגדי הוא קדוש, אז אני בכלל לא מתחילה את המלחמה. המלחמה מתחילה כשאני מבינה שיש פה מישהו שדופק לי פטיש בראש ואני מסכימה לתת לו לדפוק לי פטיש בראש. יש פה חבר שמדבר אליי נחס ואני מסכימה לתת לו לדבר. למה? ברגע שאני מבינה שיש בו תוכי כוח שמסכים שידברו אליי לא יפה, אז אני מתחילה את העמל לסלק את הכוח הזה. העמל מתחיל עכשיו להפסיק להיות שבויה בידיים של הכוח הזה שגורם לזה שאני מרשה שיזיקו לי. וזה עבודת חיים, זה לא, אתם שואלות, אני עוד לא הבנתי, עוד לא הצלחתי. זה, אם הצלחתי לשכנע אתכם לרצות לעבוד על זה, ואתם תתחילו עכשיו, יש לכם צ'אנס שלא תמצאו את עצמכם בגיל 40, אומרות, איך הגעתי למקום הזה בכלל, ולמה אני כבר 20 שנה דופקת לעצמי פטישים בראש. אז זה הזמן להתחיל לעבוד, מה? אז עכשיו, סוגיית המעייף. האם זה לא מעייף לעבוד על זה כל הזמן? אני מציע שאם תקשיבו פנימה, אתם תראו של לחיות בלי זה, זה מאוד מעייף. לחיות בלי העבודה הזאת, אז בעצם אתה נהיה עייף, רצוץ, מדוכה ושבור. ככל שהגיל עולה, המצב נהיה יותר גרוע. בגלל שהכוח הזה מעייף אותי וגוזל ממני כוחות. הקדושה, הכוחות הטובים, הכוחות של הקדושה, הכוחות של המהות, הם נותנים לי כוחות ולא גונבים ממני כוחות. בסדר? אז זה מבינות קצת לסוגיית הרצון? עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא, אוקיי, אני אומר לכם, תעשי מה שאת רוצה. מה קורה מיד? כל אחת מתבוננת פנימה ויודעת שהיא רוצה כל מיני דברים, לא כולם קשורים למה שהיא מבינה כרגע שזה קדושה. נכון?
אז זה הפטיש בעצם?
מה? חכי, לאט. אז אני אומר, נגיד שבוא ניקח דוגמה יותר קלה. הוא אומר שלהיות בקדושה זה שקט ושמחה. מה ישר כל אחת רואה? כמה זמן מהיום שלה היא לא בשקט ושמחה, נכון? ואז היא אומרת, מה, אבל אני טיפוס עצוב ומדוכה חצי יום ואני לא בשקט ושמחה בכלל, אז על מה אתה מדבר? אז אני לא בסדר עכשיו גם כן בגלל זה, אז אני גם לא בסדר בזה. בסדר? אותו דבר, בן אדם אומרים לו שגזל זה לא בקדושה, אבל מה הוא רואה בעצמו? שהוא מלא רוצה לגזול. זה שתאוות אכילה, אבל הוא רק מעניין אותו לאכול. זה ש... לא יודע, כל אחד הוא רואה את הפער, הוא רואה שהוא לא נמצא שם כרגע. אז הדבר הראשון שצריך להבין זה שזה נכון שזה מראה לי את הפער, אבל אף פעם הלימוד לא אמור לשרת אותי לתת לי עוד פטיש בראש. כי מה הכוחות של הפטישים עושים? הם לוקחים רעיון יפה משיעור ומשתמשים בזה כדי להרביץ לי. זה נקרא שהלימוד הולך לקליפות. הלימוד הולך לקליפות כי הנה הוא דיבר על שקט ושמחה. אז מה הכוח הזה עושה? הוא אומר, נכון שהוא דיבר על שקט ושמחה? את מה זה לא? אז הנה עוד פעם, הוא לקח רעיון כל כך יפה וקדוש, ודופק לי איתו בראש, ומראה לי שאני לא בסדר. תשתוק. הוא לא מקשיב. הוא לא מקשיב בהתחלה. לא, אז בסדר. אז מה עושים עם זה? אני לאט לאט מנסה לבנות פה משהו.
רגע, מה אמרת
שאני צריכה להבין למה, איך אני לאט לאט מתחילה ללכת לשם באופן שאני רוצה את זה. לא באופן שעוד פעם מישהו אומר לי שאני לא בסדר. זה לא הנקודה. הרי למה אני לא שם? לא בגלל שאני רע. אני רוצה טוב. אני מנסה להבין למה יש בתוכי כוחות שמושכים אותי לכיוונים אחרים. הסיבה היא שיש בתוכי כוחות שרוצים להשיג את הטוב, אבל בדרך עקומה. למשל, אני רוצה להתקדם. רצון להתקדם הוא כוח קדוש. הפטיש לא. אז למה אני דופקת לעצמי פטישים על הראש? לאט לאט, רגע. למה אני דופקת עצמי פטישים על הראש? כי אני חושבת שזאת הדרך היחידה להתקדם. מה הצרה? שלכאורה העובדות מוכיחות את זה. הנה דפקתי לעצמי פטיש בראש והתקדמתי. הנה האדם אכל מעץ הדעת טוב ורע, ובאמת נהיה לו דעת, והוא באמת הוליד, ובאמת גם השם אמר שהוא קיבל משהו טוב מזה. אתם רואים? זה עובד. זה מאוד פשוט, זה מאוד פשוט. פטיש הוא מאוד לא נעים. והתקדמות קדושה היא נעימה. היא הרגשה שחבר נותן לי יד ולוקח אותי קדימה, ולא מישהו שנותן לי על הראש ואומר לי כמה אני אוהב אותך, אבל בעצם הוא יורד עליי והוא משביט אותי וזה. אז מה שקורה זה שאני משיגים התקדמות, אבל משיגים התקדמות עם מחירים מאוד כבדים. למשל, אתן לכם דוגמה מתחום הגמישות של הגוף. בן אדם רוצה להיות גמיש. יופי. ויש הרבה מחירים לזה שהוא לא גמיש. מה הוא עושה? הוא עושה בכוח תרגילי גמישות. מה הוא הרוויח? הוא מצליח איכשהו להביא את הידיים שלו לגעת בבעונות, אבל על הדרך הוא יצר לעצמו כל מיני קרעים, והוא עשה את זה לא מתוך גמישות, אלא בכוח ובמאבק, אז על הדרך הוא גם יצר עצמו שברים ונזקים. אבל לכאורה, הוא השיג את התוצאה הרצויה. הוא הגיע עם הידיים לבעונות, זה מה שרצית, לא? רצית שאני אגיע עם הידיים לבעונות. כן, השאלה איך? והשאלה, אם זאת הדרך היחידה, ואם יהיה לך סבלנות ותעבוד בטוב, תגיע לשם בלי לקרוע לעצמך את השרירים. תגיע לעצמך לשם בצורה של התפתחות טבעית ובריאה, ולא בצורה אלימה. ואנחנו התרגלנו שהתקדמות נעשית בצורה אלימה. יש לנו כוחות בתוכנו שהם אלימים כלפי עצמנו, וזה נראה לנו הדרך היחידה להתקדם, או שאיכשהו זה מיטיב איתנו. צריכים להתרגל שאלימות עצמית היא לא הרגל, גם היא לפעמים היא מועילה, נגיד, להביא אותך בזמן לאיזה מקום. אז את מלחיצה את עצמך. אז הנה הגעת בזמן. אבל בינתיים מה עשית עצמך? זה לא לספור. הנה, השגת התוצאה הרצויה, עמדת ביעד, עמדת בפרויקט, הגעת בזמן לאיזה מקום, הנה, הצלחת לעשות את מה שצריך, אבל על היוסטור, איפה הלב, מה עשיתי לעצמי, כמה אולקוס וכמה מחלות אני מייצרת לעצמי על ידי הלחץ והמתקפה העצמית הזאת. אז השאלה אם יש דרך ראויה להתקדם בלי מתקפה עצמית.
איך
אפשר
בלי להסתכל בכלל?
בלי מה? לא, אני עוד פעם, כאילו מה שהכוח הזה אומר לי, אומר לי ככה, את רוצה להשתפר, זה רק עם הפטיש. ואז הוא אומר לך, כביכול, מה את בוחרת? את בוחרת בין פטיש ללא להתקדם. אז אנחנו מציעים אפשרות שלישית, להתקדם בלי פטישים. וזה מה שאנחנו לא מאמינים. אנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים להתקדם בלי פטישים.
אני מאמינה, אבל איך כן?
אז אני אתחיל מה אני צריכה להבין בשביל להסכים להתקדם בלי פטישים. מתקפה עצמית, לרדת על עצמי, להגיד על עצמי דברים לא יפים, כל מיני צורות של להזיק לעצמי, שכל אחת צריכה להתחיל לשאול את עצמה את השאלה הזאת. השאלה, מתי? אני אתן לכם שאלת קוד, בסדר? רגע. שאלת הקוד היא, אני אתן לכם שאלת קוד שהיא קריטית בכל מיני החלטות. את רוצה לעשות החלטה ואת לא יודעת מה נכון, מה לא נכון, מה קדוש, מה לא קדוש. תשאלי למעלה, איך אני טובה לעצמי? איך אני טובה לעצמי ולא נגד עצמי? אם את תסכימי למדד הזה, את תראי שפתאום ההחלטות נהיות יותר פשוטות. לפחות חלק מההחלטות, לא כל ההחלטות, אבל החלטות יותר. איך אני טובה לעצמי ואני לא נגד עצמי. לא במתקפה עצמית. מתקפה עצמית זה ממש הסתרה אחרי, זה ממש היצר הרע, זה לתקוף אותנו. והנקודה של הטוב היא בעד עצמנו ואיתנו. עכשיו, למה זה קשה לנו? זה קשה לנו כי יש לנו עמדה בסיסית של חוסר אמון בטוב שלנו. כשאנחנו אומרים, חפשי בעצמך נקודות טובות, את מסתכלת על עצמך, את מסתכלת על זה, אבל לא קונה את זה לגמרי. למה לא קונה את זה לגמרי? יש בך משהו שלא מאמין שיש בך טוב, והטוב שנמצא, את לא מאמינה שהוא אמיתי, ושהוא שווה, ושהוא ראוי. ברגע שיש לנו ספק פנימי כמה אנחנו נפלאים, אז כשאני ארצה לכוון את עצמי לטוב, ברור שאני אשתמש באזיקים. למה? כי אם אני רק ארפה, מה יקרה לי? אני אהיה רעה, נכון? אני לא מאמינה שבאמת אני רוצה את התורה. אני לא מאמינה גם שהתורה היא טובה. אז מה אני צריכה לעשות? אני חייב את הזיקים. כי אם אני ארפה, הרי אני לא ארצה את התורה, נכון? אם אני ממש ארפה. אני אעשה מה שבא לי? נו, אז אני אגיע למועדונים, לכאורה. אולי, וזה מה שאנחנו רוצים, אולי אם תרפי, את תגלי שאת מגיעה לאותו מקום, ואת רוצה את זה, ואת עושה את זה עם אהבה. אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מאמינים בזה. הבסיס של הלימוד הזה מבוסס על זה שהטוב הוא נמצא בתוכי, ולכן אני לא צריכה להיאבק בעצמי כדי להגיע אליו. אני צריכה להסיר את הכוחות שפועלים עליי שהם נגד עצמי, אבל זה פה. למשל אם אני מפוחדת, או למשל אם אני נעלבת, או למשל אם אני חסרת ביטחון. איך אני מייצרת לעצמי ביטחון? איך אני מייצרת לא לפחד? איך אני מייצרת להיות לא נעלבת? הבסיס של הלימוד זה לדעת שיש בתוכי מקום חזק ולא נעלב עוד לפני שהתחלתי. אני לא באמת צריכה לייצר את זה, זה פה. אז אני מתחיל לתת לך כלי. הכלי הוא קודם כל לצבור ביטחון שמה שאת מחפשת כבר נמצא בתוכך. שהביטחון והאמון בעצמך יש את זה. את לא צריכה לייצר את זה. כי אם את תחשבי שאת צריכה לייצר את זה, אז באופן טבעי, זהו, איבדתי אותם? מה קרה היום? חברות, זה שובר אותם?
מה?
אומר, עשיתי משהו לא בסדר, כולם הולכים. הביטחון ואמון בעצמך, שזה כבר נמצא. למשל, אני מרגישה על עצמי שאין לי ביטחון, או שאין לי ודאות, או שאני לא יודעת מה אני רוצה מעצמי. אז מה עושים? קודם כל להתחזק בזה שאני כן דווקא. גם אם זה גנוז, יש בתוכי מקום ודאי, ברור לעצמו, יודע מה הוא רוצה מעצמו. יש בתוכי את המקום הזה. זה נכון שזה נסתר, אבל זה פה. יש בתוכי כוח. אני לא צריכה לעשות ככה כדי להתחזק. יש בתוכי כוח. אני צריכה במקום עבודה במאבק, עבודה בהרפיה. אבל הכל מתחיל מזה שאני אאמין שיש את זה בתוכי. למשל, יש בהרבה מקורות שהתורה נמצאת בתוכי. נכון? בטח למדתם פה. שהתורה היא טבעית לישראל וכל זה, נכון?
לא.
לא למדתם את זה?
כן.
אז יש הרבה מאוד מקורות ברב קוק, בחסידות, ש... יש את התורה בתוכי. יש בתוכי גם משהו אחר. יש בתוכי כוחות שהם בכלל לא שם. אבל יש בתוכי תורה. אז מה יקרה אם אני ארפה? אני אמצא בתוכי את המקום ששמח בזה ורוצה בזה. אם אני לא בטוחה, אם אני חושבת שאם אני ארפה אני ארצה לברוח, מה?
לא כל אחד.
ואת? השאלה קודם כל היא עליי. אם אני ארפה בכלל, אני אפסיק את המאבק. אני פשוט אעשה, לאן זה ינחת?
את המאבק?
בכלל, את ה... זה להיות טובה.
את
המאבק בכלל בחיים. וכן, את התחושה שכדי לחיות את התורה, אני צריכה להילחם נגד עצמי, כי הרי אני לא כזאת, אני כאילו שטויות, והתורה היא משהו, אז אני... הבסיס של כל מה שאני אומר פה זה הנחת היסוד שהתורה היא אתה, היא בתוכך באמת.
זה מאוד טבעי להילחם. כי התורה זה לא דבר קל, זה עבודה, מאמץ, ולכן זה כל הזמן במאבקים.
זה טבעי כי אנשים רגילים לחשוב התרגלנו, יש לנו הרגל להיאבק בעצמנו. ברגע שתפסיק את המאבקים בעצמך, ואת חושבת שזה מה ש... כשאתה תתחיל להקשיב לעצמך, אתה תראה שזה בכלל לא קל ונעים וזורם לחיות. זה די מעייף. להפך, התורה היא זאת שתגיד לך איך לחיות לא מעויף ולא נאבק וחופשי ולא משועבד לכל מה שכל אחד עושה פרצוף ומאושר. מאושר, זה ממשיך לעוד שאלה. אתם באמת מאמינות שהתורה היא מביאה עונג ואושר ושמחה בעומק הלב? אתה באמת מאמין בזה? כי אם לא, אז ברור שאתה תגיד, נו בסדר, זה סיפורי סבתא יפים, אבל אושר ושמחה שלי זה שם, והתורה זה שם. כמה אתה מאמין שזה באמת ישמח אותך ויביא לך אושר? באמת, אם לא, אתה תהיה חייב לוותר על זה. עכשיו, מה הבעיה? שבאמת כרגע לפעמים היא לא מביאה לי אושר. אבל אפשר שכן. אפשר, וזה מטרה. תבינו שזה מטרה. מטרה להרגיש שהתורה היא נעימה לי. הרב אשלג בספר שמעתי, אומר, כל עוד התורה לא מביאה לך עונג ממשי, אז הגוף שלך לא יאהב את התורה. גם אם השכל שלך יאהב אותה, הגוף שלך יתנגד אליה. כי זה לא מביא לי עונג. אני רוצה לשמוח, אני רוצה עונג. עכשיו, אני בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, תראה. אני מבין שאתה אומר שנגיד המצוות מביאות עונג ואושר אלי. אבל בינינו, אתה אומר לו ככה בשקט, בינינו, הפיצה מביאה לי אושר אלי, והמצווה הזאת לא. אז ברור שאני רוצה את זה. אני לא איזה מוזר. אני נורמלי. אני כרגע מקבל את החיות שלי מלרדת על אנשים אחרים. אני מקבל את החיות שלי מלהיעלב ולהרגיש מסכן ולרחם על עצמי. אני כרגע מקבל חיות שלי משכולם יחשבו שאני מוצלח. ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני באמת הייתי רוצה להרגיש חיות מדברים אחרים, אבל אני לא. אני כרגע מרגיש חיות מזה. וזה צריך לקבל. זה צריך לקבל את זה, וזה שייך לקבלה עצמית, שכרגע אני מקבל תענוגות מדברים אחרים. זה בסדר, זה נורמלי, אני בן אדם. הקדוש ברוך הוא אומר לי, אם תקשיב לי, אם תלך איתי, אני לא רוצה שלא תתענג. אני אתן לך תענוגות פי אלף והרבה יותר חופשיים. למשל, במקום להתענג מזה שמישהו חייך אלייך ואמר שאת מוצלחת, את תרגישי מוצלחת לבד, וזה יהיה הרבה יותר יציב, ואת תהיה הרבה יותר מאושרת מזה. במקום שאנשים יגידו שאת כזאת היא צדיקה כי הצלחת זה, את תדעי בתוכך שאת נפלאה וצדיקה. לא תצטרכי שאף אחד יגיד לך. זה ייתן לך עונג פי מיליון. כרגע אני פשוט לא יודעים לעשות את זה. אנחנו מקבלים את העונג מההסכמה החיצונית של אנשים, ולא עונג פנימי ראשוני.
אפשר להגיד משהו?
כן.
למה אתה צריך להגיש את זה מאבק אם אתה צריך להגיד על התורה? זה לא מאבק. אני לא חושבת שאני מתססת שיניים כדי להגיע לזה. אתה עובד על עצמך.
אני אתן לך משהו, א', קודם כל שנרצה, בסדר? כי יש אנשים שאומרים לשנה הבאה בירושלים והם מתכוונים אף פעם. יש הרבה אנשים שאומרים, כן, אני עוד לא הגעתי לשם, אבל אין להם שום תוכנית להגיע לשם, ושום תוכנית לברר איך מגיעים לשם. אז קודם כל, אני מנסה להגיד שנבין שהתורה לא שלמה עד שאתה מגיע לשם. אל תעצור שם. אל תעצור טוב, זה לא כזה נעים לי, אבל זה גם לא כזה מאבק, ואני עובד על זה וזה. כי אז אני אתן לכם סימן מה הבעיה, ולמה אתה כן בסימן שאתה במאבק עם עצמך, אתה בביקורת על חילונים. אתה מזלזל באנשים, אתה חושב שהם לא בסדר. שיפוטיות זה סימן לחוסר שקט פנימי. וכשאתה כאילו מסתכל על אנשים ככה, פוי, איכס, כן, זה, שאני טוב וזה, וכל אחד אם הוא יהיה ישר עם עצמו יש לו את זה, זה סימן שאתה לא שקט.
מה
הכוונה
על
השקט?
מה
הכוונה
על השקט?
רגע, תכף נראה מה האלטרנטיבה, אבל מה אני אומר? שיש איזה מקום כזה, אתה אומר, אוי, נו, זה נורא והיום, זה קלה עלוב, זה כזה רדוד, זה כזה, זה, מה יש לך בלב? ביקורת.
על מי?
בכלל, כן. עכשיו. רגע, אז אני אומר, מה זה הנקודה הזאת? קודם כל, שנתחיל להרגיש שהחוויה הזאת של להיות ביקורתי היא לא נעימה לי. זה קודם כל. שזה יהיה לך נורא לא נעים, החוויה זה איכס. וכרגע זה לא איכס בשבילנו להרגיש ביקורת. אנחנו אולי חושבים שזה לא יפה וזה לא מוסרי, אבל אני לא חובה שזה גועל נפש. אני לא חובה שאכלתי פלאפל ישן כשאני מבקר את אנשים. את אפילו מצדיקה את זה עכשיו.
לא, אבל באמת, אני צריכה באמת להבין את זה, שאני לא רוצה להתאמר.
למה? למה אני צריך לעשות את זה? כי זה לא טבעי לי.
כדי שאני אתבלבל.
זהו. אז אני אומר שמה שיכול לקרות לך, שלא תהיה לך שום סכנה להתבלבל גם בלי שתבקרי אותם. אבל כרגע אני יודע שזה לא ככה. כרגע... האם יש לך אהבה בלב אליו? איך אתה יודע שאתה אוהב את התורה? שאתה מתחיל בצורה פשוטה לאהוב גם את אלה שלא מקיימים אותה. אם אתה לא אוהב את אלה שלא מקיימים אותה, זה סימן שבתוך תוכך אתה לא כל כך אוהב את התורה.
למה? אני לא אוהב את אלה שלא מקיימים.
זה לא שאני לא אוהב את אלה שלא מקיימים. אבל יש את זה כלא לאהוב אותם, ולא לעשות את מה שאתם עושים.
נכון, השאלה אם את שם. זה מה שאני אומר. טוב, טוב, לקחתי דוגמה שתעורר אתכם קשה, סליחה, אבל... שנייה, בוא נלך לכיוון של ביקורתיות, בסדר? כתוב במסילת ישרים שזה לא יפה להיות ביקורתי, בסדר? אבל אני מאוד ביקורתי, אז אני מבין שזה לא יפה. איך אני אשתחרר מביקורתיות? אז אני יכול להילחם, לא, לא נהיה ביקורתי, לא נהיה שיפוטי, לא נהיה זה. או אפילו להגיד, לא, עליהם כדאי, זה מצווה להיות שיפוטי עליהם, כי הם באמת לא בסדר. זה. עכשיו, מה, איך אתה תשתחרר מזה? שאתה תתחיל להרגיש שזה גועל נפש, זה להיות שיפוטי בלב שלך. זה יהיה לך כמו לאכול פלאפל ישן. והפלא הוא, הפלא הוא שזה ככה. את לא צריכה לעשות שום דבר. באמת, מי שהוא ביקורתי, הוא באותו רגע הוא סובל. ואם הוא יקשיב מה קורה לו בלב, זה הרגשה מאוד לא נעימה. לא, זה עוד פטיש. זה לא עוד פטיש, לא שאת תגידי איכסה. לא שתגידי איכסה, כי זה עוד פעם המאבק. שנייה.
שנייה, זה כמו הרצון אבל, שאתה אומר שיש שתי רצונות, ואתה יודע שאחד לא נכון,
אני לא מדבר על לא נכון, אני מדבר להאמין שיש בתוכך נקודה שאוהבת את כולם, את לא צריכה לעבוד על זה.
לא סגרתי את המעגל הזה של השמועת
של הדין שלי. רגע. לא סגרתי עשירית מהמעגלים שרציתי לסגור בשיעורים האלה.
אני תמיד שיש שתי צדדים, אבל זה ייתן עם החיים.
רגע, שנייה. מה שאני אומר, לא. את לא צריכה לעבוד על זה, את צריכה להרפות לזה. זה משהו אחר לגמרי.
מה זה להרפות לזה? לא מכירה
את המושג. אז הנה, שמעת, מושג. קודם כל כן, לעצור, להתיישב ולנשום קצת, זה רעיון מצוין. כן? רגע, בוא ננסה לאסוף לפחות זה, כי נגמר לנו הזמן לצערי הרב.
הרב, אני רוצה לשנות את השאלה שלי.
שנייה. אין, בלי חרטות, אין כפל מבצעים. רגע, שנייה. כן, זה לא, זה האמת, זה. בסדר, אז אני רק רוצה לסיים בנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא... להתחיל לפתוח את הלב לרעיון שזה נמצא בתוכי ואני לא צריכה לעבוד על זה. יש את זה. לעבוד על זה, זה כוחי ועוצם ידי. ואנחנו רוצים לעשות, כן, יש לי אהבה בלב לכולם, יש לי תורה טבעית בלב, לעבוד על זה, זה כוחי ועוצם ידי. אני רוצה לעסוק ברוחניות, לא בכוחי ועוצם ידי, אלא בהרפיה. לתת להשם להוביל את זה ולא שאני אעשה את זה. אני אעבוד על המידות, המידות בתוכי. את לא צריכה לעבוד עליהם, את צריכה להרפות אליהם. זה... מה? זה צורה אחרת של תיקון המידות, כן. אתם צודקות שזה נתיב שונה, נתיב שהיה מאוד נוכח בתורת הרב קוק, ומאוד נוכח בחסידות, ומאוד נוכח בימימה. זה נתיב במקום לעשות את המידות, להרפות ולגלות שהם אצלי.
זה עבודה, זה לקבל את זה.
נכון, זה עבודה של הרפיה. זה לא שאין עבודה, יש עבודה אחרת, עבודה של הרפיה, ולא עבודה של מאבק. מה? אני לא אמרתי, זה ברור, לכן אנשים מעדיפים להגיד שזה לא עבודה. זה להרפות, זה קשה. טוב, זה תם ולא נשלם להיום.
רגע, הרב, אז...